של ירושלים כל כך עליונה, שהיה בלתי ניתן, ולא בלתי סביר שיזכירו אותה. יזכירו את המקום הזה, כמו שגם לא ייתכן להזכיר את יום מתן תורה. שמתן תורה זה בעצם מפגש עם מה שמעבר לזמן, ולכן אין בתורה תאריך למתן תורה. וזה הרי מצחיק, לתת תאריך למתן תורה. כאילו שהתורה שייכת דווקא לקיץ, או דווקא לאביב. כן, זה יש בגמרא עם הביתוסים שהתווכחו עם רבן יוחנן בן זכאי, מדוע שהם טענו שעצרת צריך להיות דווקא אחרי השבת. זאת אומרת שחג השבועות, לפי השיטה של הביתוסים, צריך לחול דווקא ביום ראשון. מדוע? כי משה אוהב ישראל היה. מכיוון שמשה אוהב את עם ישראל, רצה שיהיה להם שני ימים לנוח. זאת שגם שבת וגם עצרת. משה אוהב ישראל היה. כן, אז זה ברור. אם אנחנו מייחסים את התורה לתנאים מסוימים, אז בהחלט יש מקום גם לתאריך. אז אנחנו מבינים כולנו שמעלתה של התורה כל כך עליונה, שלא ייתכן לתת לה זמן. כמו כן, גם מעלתה של ירושלים, אי אפשר לתת לירושלים מקום. זה כמו שלמשל, יש במשנה, במסכת אבות, שעשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. ותשעה מתוך העשרה ניסים שנעשו בבית המקדש, נעשו במקדש באמת, והעשירי נעשה בירושלים. מה היה המקום, מה הנס העשירי? שמעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שעלון בירושלים. כלומר, יש בירושלים משהו שהוא מעבר למגבלות של המקום. בדרך כלל המקום מגביל. אם אני פה, אני לא שם. אם אני פה, גם אתה לא יכול להיות במקום שלי, כי אני תופס את המקום. כן, המקום זאת קטגוריה של מציאות מאוד מאוד מגבילה. כשאנחנו מבקשים עם ירושלים, כל הדברים האלה הולכים ונעלמים. זה מתחיל כבר בארץ ישראל כולה. שארץ ישראל נקראת ארץ הצבי. אומרת הגמרא, למה ארץ הצבי? כי היא דומה לעור של הצבי. שהעור של הצבי, כשהצבי חי, אפשר להכניס בו הרבה. כשחותכים את העור של הצבי אחרי שהוא מת, אז העור מתכווץ. ואז אנחנו שואלים איך אפשר להכניס את כל זה. אז כמו כן, גם כשארץ ישראל בנויה, היא מלאה במיליונים ובעשרות מיליונים ומיליארדים של בניה. אבל אנחנו לא מעלים על הדעת איך אפשר להכניס את כל זה, כשאנחנו אומרים את ישראל בלתי מיושבת. זה כמו שהיה בשנות ה-30, היה פה ועדת פיל המפורסמת. ועדת פיל רצתה לחלק, אתה זוכר את זה? כן, ועדת פיל רצתה להקים מדינה יהודית בארץ ישראל, בדקו את המצב, הציעו מדינונת, אמרו, במצב שלה שהיה אז 400 אלף יהודים בכל הארץ, אמרו, אי אפשר להכניס עוד חתול. אפשר להכניס עוד חתול. כנראה הם צודקים, כי הפיל תפס את המקום. של ועדת פיל, אבל ברגע שהם יצאו, פתאום אפשר היה להכניס הרבה חתולים. אז אם כן, ארץ ישראל היא כמו ארץ הצבי, אור של צבי, אפשר, היא מתמתחת. וכמו כן, גם בירושלים עצמה, יש סגולה כזאת שלא אמר אדם, צר לי מקום שעלון בירושלים. ומביאים הראשונים עדויות שגם בימי הביניים היה מצב כזה שבבית כנסת רבן יוחנן בן זכאי בעיר העתיקה, היו נכנסים אלפים מורבבות, והיה מקום, לא יודעים למה, ככה זה היה. כן, לא אמרו, כלומר, לא אמר אדם צר המקום, זה לא שלא היה, שבאמת לא היה צר. היה צר, אבל אף אחד לא שם לב לזה. אבל כשנכנסים לתוך המקדש, כן, כשנכנסים לתוך המקדש, אז אנחנו רואים שהדברים קצת משתנים. איך אומרים, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, יש מקום יותר. ושם המהר"ל אומר שזה קצת יותר עמוק ממה שאתה חושב. אל תחשוב שהעזרה נעשתה יותר קטנה, או שנעשתה יותר גדולה, או שאנשים נעשו יותר קטנים. אלא אנשים נשארו באותו גודל, והעזרה גם כן נשארה באותו גודל. ואף על פי כן, בזמן ההשתחוויה, כיוון שמגיעים, נכנסים למגע עם מציאות שהיא מעבר למקום, אז היא חודרת לתוך המקום, ויש מקום לכולם. זה נקרא משתחווים רווחים. אתה נכנס עוד יותר פנימה לתוך בית קודשי הקודשים, אז בתוך קודש הקודשים אתה רואה שדברים עוד יותר מפליאים. המקום הארון אינו מן המידה. מה פירוש הדבר? אם אתה מודד את הרוחב או את האורך, אז זה החדר מרובע של קודש הקודשים. קודש הקודשים היה 20 אמה על 20 אמה. אז ואת ארון הברית שמו באמצע. לפי המסופר בספר מלכים, אם אתה מודד מהקיר האחד ועד הארון, אתה מקבל 10 אמות. אם אתה מודד מן הארון ועד הקיר השני, אתה מקבל גם כן 10 אמות. סך הכל 20. מה עם המקום של הארון עצמו? עומד הגמרא, בנס היה עומד. מה זה בנס היה עומד? זה מקום שבו המוגבלויות של המקום כבר יחדלו מזמן להתקיים. שם יש מקום תמיד. זאת אומרת, זה מקום, הוא בהחלט מקום. כלומר, אם אדם רוצה לברוח מן מן המגבלות שהמקום מטיל, אז האפשרות אחת זה לצאת מן העולם. אם אדם מתאבד, אז הוא יוצא באמת מן המקום. אבל אם אדם רוצה להיפגש עם המקום, ובכל זאת שהמקום הזה יהיה בעל לא יגביל אותו, אז יש מקום כזה, זה ירושלים. בירושלים אפשר להכניס את כל המקומות. במובן הזה אפשר לומר שירושלים היא מכניסה את כל המקומות של העולם כולו. ולכן, אומרת המשנה במסכת כלים, ארץ ישראל מקודשת, מה היא אומרת? מה המשך? מכל הארצות. משמע שהיא מקבצת בתוכה את הקדושה שיש בכל הארצות. מכל, הכוון של מם המקור, מכוח כל הארצות, היא קודה את קדושתה. כמו כן גם, ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. זאת אומרת שאנחנו מקבצים בתוכנו את הקדושה של כלל ארץ ישראל, וכפי שאמר הרב צבי יהודה קוק אחרי מלחמת ששת הימים, כשאנחנו שולטים בכל ארץ ישראל, גם ירושלים מקודשת יותר, כי ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. אם כי במשנה לא בדיוק כתוב ככה, אבל לא משנה, זה העיקרון. אז אם כן, כפי שאמרנו, ירושלים היא מקום שהיא מעבר לכל המקומות, ולכן היא לא מוזכרת בתורה, כי אי אפשר לסמן את המקום הזה, אלא אומרים, המקום אשר יבחר השם. שכל אחד מבין שזה משהו מיוחד. הרמב״ם במורה נבוכים דן בשאלה מדוע התורה לא הזכירה את מקום המקדש. אז הוא אומר שלוש תשובות. הוא אומר שתי התשובות הראשונות הן נכונות, אבל השלישית היא העיקר. שתי התשובות הראשונות, זה שאם הגויים היו יודעים שזה מקום המקדש שלנו, אז הם היו מכסים אותו, היו ממלאים אותו בעבודה זרה כדי לטמא את המקום. כפי שעשו בסוף. ואם המקום הזה גם היה נודע לגויים, הם היו נלחמים עליו יותר קשה, ואז היה קשה יותר לכבוש אותו. אז התורה העלימה אותו כדי שיהיה קל לכבוש אותו. ובסוף נלחמו עליו קשה. והטעם השלישי הוא הטעם העיקרי, אומר הרמב״ם, זה שאם התורה הייתה מראש מודיעה איפה המקדש יעמוד, אז הייתה מלחמת אחים בין היהודים. הוא אומר, זה הטעם העיקרי, כנראה שהרמב״ם מכיר את היהודים מקרוב, הוא יודע שאם היהודים ידעו איפה מקום המקדש, אז לא יהיה שלום בין היהודים. אז עדיף קודם כל שכל אחד יתנחל במקומו, אחר כך בא הנביא ואומר, הנה, זה המקום. כן, אבל זה אומר דבר מאוד חשוב, שירושלים דורשת לכידות. יש צורך כדי להיכנס לתוך ירושלים, להיות מחוברים כולם ביחד. ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו, אם אתה לא מחובר, אז ירושלים גם כן לא בידיך. כפי שמפורסם שבשנת תשח ניסו לכבוש את ירושלים. לא הלך, נכון? ניסו לכבוש משער החדש, ומשער יפו, ומשער ציון. לא הלך. מי היו? היו שם האצל, הלכי וההגנה. כל אחד ניסה לכבוש מהשער שלו, ולכן לא נכנסו. לפי העיקרון, כך כתוב במדרש, וגם כתוב בגמרא במסכת זבחים, אין ישראל נכנסים לירושלים, עד שיכנסו בשער אחד. זאת אומרת שכל זמן שהייתה מחלוקת בתוך האומה, אי אפשר היה לכבוש את ירושלים. מעניין ש... כאשר נכבשה ירושלים משער האריות, אז כתוב דבר קצת משונה בנביא. הנביא הרי דיבר על זה. הנביא הזכיר את כיבוש ירושלים בתשח, נכון? מה? כן, זה כתוב בזכריה, נכון? אז הנביא בזכריה ראה לנכון לציין את העובדה שהכיבוש יהיה מצד מזרח. זה מוזר. למה הנביא טרח לציין את זה שכיבוש ירושלים יהיה מצד מזרח? זה פשוט מאוד. כן, הרי יש הרבה פרטים הוא יכול היה להגיד על מלחמת ששת הימים. דווקא את זה הוא אומר. כן, אלא הנביא, הוא פשוט אומר ככה, שתבין מה קורה. הרי מה יש בירושלים מצד צפון? מצד צפון יש בתים, כן? שכונת שייח' ג'ראח. מה יש מצד מערב? יש גם כן בתים, שכונת ימין משה, משכנות שענני. מה יש בירושלים מצד דרום? יש גם כן בתים, כן, ארמון הנציב וכו'. מה יש כשיש בתים? יש בני אדם. כפי שיש בני אדם, יש מחלוקת. יש מחלוקת, לא נכנסים לירושלים. מה יש מצד מזרח? יש בית קברות, שם יש שלום. אין צורך בוועד בית, הכל, כולם מסודרים. ולכן, כשהנביא רצה להסביר מהו התנאי כדי להיכנס לירושלים, הוא הזכיר את זה שהכיבוש יעשה מצד מזרח. ובאמת כך היה, שלא נכבשה העיר כל זמן שלא הייתה ממשלת אחדות. וצריך להבין שירושלים מעמידה אותנו בפני אתגרים לא פשוטים. ומי שמבין את זה, זה מי שאמור להבין את זה. ידוע שכאשר היה דיון בממשלה בירושלים, ערב מלחמת ששת הימים, האם נכבוש את ירושלים או לא. באמצע המלחמה בעצם, הייתה ישיבת ממשלה, והיה דיון האם נכבוש את העיר העתיקה או לא. אז רוב השרים היו בעד, אבל היו שרים שהתנגדו. הדתיים. כן? שרי המפדל של אותם הימים, לא רצו שירבושו את ירושלים, ואפשר להבין אותם, כי אמרו מה נעשה עם זה עכשיו. מה תעשה בהר הבית, בית המקדש, יתריעו בעיות. הם הבינו איזה בעייתיות עומדת להיות. הם אמרו, לא, לא, לא צריך. זה מזכיר לי, אגב, עמדה קדומה יותר של הדתיים בנושא הזה, דתיים לאומיים, בקונגרס הציוני. כשהיו קשיים להרצל, זכר צדיק לברכה, להשיג את ארץ ישראל, הוא ניסה, פנה לכל מיני גורמים בינלאומיים, לא הלך לו. אז הייתה הצעה, וידו במצאת אוגנדה, שבא מממשלת בריטניה באותם הימים, הרצל התלהב. כמובן הוא נתקל בהתנגדות. ההתנגדות הייתה של הציונים החילונים מרוסיה. רוסישקין, ויצמן, כולם התנגדו. אמרו, אין דבר כזה. אנחנו לא מוכנים לוותר על ארץ ישראל בשביל אוגנדה. אבל בסוף הרצל הצליח להשיג איכשהו רוב בהסתדרות בזכות הדתיים, הרב ריינס וכל כל המזרחי של אז, הם היו דווקא בעד ההצעה הזאת. זאת אומרת, יש איזה מין גילוי ערוותם של יראי שמיים, כשמדובר בארץ ישראל, כלכון כשמדובר בירושלים, שעם ישראל מפחד לקחת על עצמו את המשימה ההיסטורית שלשמה הוא נבחר. ובמיוחד ירושלים, היא מהווה איזה מין מוקד שמפריע למי שרוצה לצאת מן הייעוד ההיסטורי שלו. ירושלים באה ואומרת, לא, אני פה. הייתי הדברים האלה מבוארים בספר זכריה. איפה יש פה זכריה? הנה, יש פה. בספר זכריה פרק י"ב פסוק ג', אגב אף אחד לא שאל איפה הנביא דיבר על מלחמת ששת הימים, בעיה שלכם, אתם לא שואלים. עכשיו מה? בפרק י"ד, מה זה שאל? כן, עכשיו אני עכשיו קורא בזכריה פרק י"ב. כן, מסע דבר השם על ישראל, נאום אדוני, נוטה שמיים ויוסד ארץ ויוצר רוח אדם בקרבו. הנה אנוכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. והיה ביום ההוא אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסיה שרות יסרטו, ונאספו עליה כל גויי הארץ. מה אומר כאן הנביא? אפשר, מה שנקרא, להסתובב סביב. הרבה פעמים אנשים משקיעים הרבה מאוד אנרגיה בחיים שלהם כדי להסתובב מסביב לנקודה. זאת אומרת, תשמע, אני דבר בשם ערכים, זה חשוב, ערכים, כל מיני דברים כאלה. עד שיום אחד, הנקודה המרכזית פורצת את הגבולות ואומרת, עכשיו אתה צריך לדעת, אתה בא או אתה לא בא, אתה כן או לא. אתה איתי או אתה לא איתי? ירושלים, בתור מרכז הכובד של החיים הרוחניים באנושות, מעמידה את כולם בבעיה. זה כמו שלמשל בזמנו היו שיחות עם הרשעים הפלסטינאים, דיברו על עשיית הסכם, על חלוקת ארץ ישראל, בזמן ראש ממשלת ישראל, אהוד ברק. דיברו, נכשלו השיחות בסוף. למה נכשלו השיחות? הרי היו שם מוכנים להקים מדינה על 99.7% מיהודה ושומרון. היו מוכנים להכרה בינלאומית, אבל הכל היה מוכן. בסוף זה התפוצץ על דבר אחד. אתם יודעים על מה? על הר הבית. על הדבר הזה זה התפוצץ. כן? זאת אומרת שירושלים מהווה נקודה שגם כשאתה, כלומר, מתחמק מהייעוד שלך, מהגורל שלך, בסוף זה מגיע לירושלים. אז בירושלים, מה כתוב כאן? והיה ביום ההוא אשים את ירושלים עבד מעמסה לכל העמים. כל עומסיה שרות יסרטו, ונאספו עליה כל גויי הארץ. עכשיו תגידו, זה רק לגויים? לא, זה גם ליהודים. הנה כתוב כאן, בפסוק ב', הנה אנוכי שם את ירושלים ספרה לכל העמים סביב, וגם על יהודה יהיה במצור על ירושלים. זאת אומרת, גם היהודים יהיה להם בעיה עם ירושלים. ירצו לוותר, לא, זה לא עוזר. גם ירושלים עושה מה שיש לה גם פעולה בדבר הזה. אגב, כשהיה באותו זמן דיברו על ההסכם, על הר הבית, בכל זאת ניסו איזה משהו, אז רצו לחלק את הר הבית לשלושה חלקים. חלק אחד שיוכר כשייך למוסלמים, חלק אחד כשייך ליהודים, ורצו איזה חלק באמצע, אמרו שזה שייך לאלוהים. שייך לאלוהים, רק לא חשבו מה יקרה אם הצד השלישי באמת ינסה לממש את הריבונות שלו על המקום. כן. אז בקיצור, כפי שאמרנו, כן, הנביא מדבר על ירושלים בתור עיר שדורשת מאיתנו גם אחדות וגם שמעמידה אותנו בפני הפרצוף האמיתי שלנו. כן, מה אתה אומר?
אז הערבים לא הסכימו.
לא זוכר בדיוק מה קרה, מה אמרו שזה יהודים בסוף לא הסכים. עכשיו, אם כן, כפי שאמרנו, בפרק י' ד' מוזכרת מלחמת ששת הימים, והנביא אומר שזה יתחיל מצד מזרח. כן? מה? מה פסוק ד'? כן, כן, כתוב פסוק ד'. כיוון שאתם כולכם יודעים מה הפסוק, מה? אז למה אתה לא שואל? לא, שאלת איפה זה כתוב? אז אמרתי לך בזכריה י' ד'. אתה לא שאלת מה כתוב? מה כתוב? אז אתה לא, אם אתה לא שואל, אני לא אגיד לך. כתוב מפורש. הנה יום בא לשם וחולק שללך בקרבך. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. ונלכדה העיר. מעניין. זאת אומרת שהעיר תיפול בידי הגויים, נכון? ונשסו הבתים, והנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר. אז מה אומר כאן הנביא? שבעקבות נפילתה של ירושלים, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר. לא יודע, מבחינה תחבירית זה לא בנוי בכלל טוב הפסוק הזה. אני הייתי קומר, יותר קרה, הייתי קודם קרה. ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העיר לא תיקרת. כן? העיר ועיר, חצי חצי, אז חצי עיר וחצי עיר. או, ויצא חצי העם בגולה, ויתר העם לא ייקרת מן העיר. אבל מבחינת דקדוקית זה לא כתוב טוב פה. כתוב, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא ייקרת. זה לא סימטרי בכלל. אלא מה אומר לך הנביא? חצי העיר יוצא בגולה, אבל לא חצי העם. כן, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. זאת אומרת, זה מה שהנביא מתאר כאן, זה בעצם מה שקרה בשנת תפשין ח'. כלומר, זה טוב לדעת לפעמים, נבואות, 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 זה מה שעתיד להיות, לפעמים זה טוב לדעת שזה כבר היה. מה? השאלה היא למה זה קרה? כלומר, למה הנביא אומר שזה יקרה? טוב, א' יהיה שהוא נביא ועל זה הוא מקבל מזכורת, כדי להגיד מה יהיה. השאלה היא, מדוע הנבואה בוחרת את זה לספר על מלחמת ששת הימים. פשוט מאוד. הרי הנביא יודע מראש שירושלים תיכבש בזמן של קיבוץ גלויות. ברגע שיש קיבוץ גלויות של האומה, אחרי גלות ארוכה, אז זה ברור שכל חלק וחלק של האומה יש לו ייחוד משלו, ולכן הייחוד בין החלקים לא יהיה פשוט. תהיה מחלוקת באומה. ומאחר ותהיה מחלוקת, ברור שהעיר תחולק. ויצא השם ונלחם בגויים מהם. מתי? במלחמת ששת הימים, נכון? ויצא השם ונלחם בגויים מהם כיום הלחמו ביום קרב. ועמדו רגליו ביום ההוא. מי זה רגליו של הקדוש ברוך הוא? צהל. כן, הרמב״ם אומר את זה במורה נבוכים, שרגלי השם זה נאמר על הסיבות שלו, כמו אלה שהוא שולח. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. אשר על פני ירושלים מקדם. זאת אומרת, זה שהשחרור יהיה מצד הר הזיתים. הפריצה הייתה מאוגוסטה ויקטוריה, נכנסו לשער האריות. זאת אומרת שהנביא מספר לנו בדיוק את הפרט הזה. לא מדבר על אלף פרטים אחרים שהיו במלחמת ששת הימים, דווקא הפרט הזה הוא מספר. מה הוא רוצה לומר? שאתה לא יכול להיכנס לירושלים כל זמן שאין אחדות. לכן זה מצד מזרח, איפה שאין בתים, איפה שיש שלום וכו'. שם נכנסים. לכן, כן, כתוב במפורש שהכיבוש יעשה מצד מזרח. פשוט מאוד. עכשיו, הנביא מספר, כן? רק שהנביא מספר לנו דברים שהם קשים מאוד. הוא גם מספר לנו, וגם יהודה תילחם בירושלים. מה זה גם יהודה תירה מירושלים? שיהודים ילחמו ביהודים? חס ושלום. איך יכול להיות דבר כזה? היה כאן הירצו להילחם. כן, ברור. אבל זה נראה שהבירור מסביב לירושלים הוא לא בירור פשוט. הוא דורש התמודדות בין חלקי האומה השונים עד שיתברר מי אנחנו. ואם כל אחד, וכל אחד כנראה רוצה להגיד, אני כל עם ישראל ואתה לא. אז יש צורך של בירור, והבירור הזה נעשה בירושלים. מסופר במדרש שוחר טוב. מדרש שוחר טוב על ספר תהילים. על פרק קוף יוד חט. מה כתוב בפרק קוף יוד חט? מה? מה? כתוב הרבה. כתוב, בין היתר, כל גויים סבבוני בשם השם כעמילם, סבוני גם סבבוני בשם השם כעמילם, סבוני כדבורים דואחו כאש קוצים בשם השם כעמילם. מה? כן, אז מה אומר הכתוב? שיש שלוש פעמים מצב שהגויים סובבים אותי. אז המדרש שוחר טוב אומר ככה, זה שלוש פעמים שעתיד גוג ומגוג לעלות על ירושלים, כדרך שעלה נבוכדנצר שלוש פעמים, וכדרך שעלה סנחריב שלוש פעמים. כן, כלומר יש מלחמה של סנחריב, זה כל גויים, ושל זה נבוכדנצר, וגם של גוג ומגוג. מלחמות גוג ומגוג, אם כן הם, שלוש מלחמות, שבהם כל הגויים באים על ירושלים למלחמה. וכל פעם, בסוף, יוצא טוב בשם השם כי המילם, זאת אומרת, אנחנו מכסחים להם את הצורה. אז זה טוב. עכשיו, אומר, עכשיו, חז"ל מסבירים איך זה נעשה הדבר הזה. אומרים, פעם ראשונה, אז אומר, ונאספו עליה כל הגויים. מאיפה הפסוק הזה לקוח? מזכריה. כלומר, המדרש אומר שהמלחמה הראשונה תהיה המלחמה כפי שהיא מתוארת בספר זכריה, שמה יקרה בעקבותיה? ירושלים חולקה. זאת אומרת, המלחמה הראשונה של כל הגויים על ירושלים מביאה לחלוקת העיר. אחר כך, אומר המדרש, במלחמה השנייה, כל סבוני גם סבבוני, אז זה נעשה כמו בתהילים פרק ב', שם המדרש מביא את הפסוק, למה רגשו גויים? על מה מדבר פרק ב', למה רגשו גויים? על מלחמת ששת הימים, נכון? איך כתוב שמה? התייצבו מלכי ארץ, אולומים, נוזלו יחד, על השם ועל משיחו, ננתקה את מוסרותמו, נשליחה מנו אבותמו, יושב השם עם משחק, ישים לעגלמו, אז דבר אלימו באפו, וחמתו יבלמו. ואני נסחתי, מלכי, על ציון הר קודשי, אספרה ללחוק, השם אמר אליי בניעתה, אני היום דייתיך, שאל ממני ותנה גויים נחלתך, ואחוזתך, אפסי ארץ. תרועים בשבט ברזל, ככלי יוצר, תנפצן. זאת אומרת, שבאותו זמן, שאל ממני ותנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. שירושלים לא רק נכבשה, אלא שכל הארץ שוחררה באותה הזדמנות. אם כן, אומר המדרש, המלחמה השנייה על ירושלים היא מלחמה שבה אנחנו משחררים את העיר. מה עם המלחמה השלישית? אומר המדרש, סבוני כדבורים. מה זה דבורים? יש לנו דיבורים. דיבורים זאת אומרת שזאת היא מלחמה בעיקר דיפלומטית, שעתיד גוג ומגוג להוציא דוגמניות, להוציא כרוזות על כל על ירושלים. זאת אומרת, ניסיון של מלחמה שתנסה להשיג את ירושלים בדרך דיפלומטית. זה לא אומר שלא יהיו עוד מלחמה, שלא יהיה גם מלחמה פיזית, אבל זה עיקר העניין. ובסוף, בשם השם כעמילם. והשאלה היא למה יש צורך בשלוש מלחמות. בסדר, אנחנו מבינים, זה מאוד נחמד שהמדרשים אמרו לנו מראש מה שקורה לנו היום, זה נחמד, אבל השאלה היא למה צריך שלוש מלחמות? כי בתוך עם ישראל, כפי שאומר הרב קוק, יש שלוש מפלגות עיקריות, זאת אומרת, שלושה כיוונים עיקריים של התעסקות. יש מי שרואה את העיקר בקודש, קוראים להם דתיים. ויש מי שרואה את העיקר בלאומיות, קוראים להם אנשי ימין, היה פעם דבר כזה. והמידה השלישית היא קוסמופוליטית, מה שקוראים היום שמאל, מרכז, ימין, הכל זה דבר. בקיצור, הכיוון הזה שרוצה את ההתמזגות עם כללות האנושות, ולא כל כך אכפת לו מהצד הלאומי. אם כן, יש לנו בשלום באופן סכמטי, דתיים, ימין ושמאל, ויש צורך במלחמות כנראה, כי בלי מלחמה שום דבר לא משנה בזהות הישראלית, יש, המלחמות משנות אותנו כדי למזג את שלושת הממדים האלה. אצלנו, לצערנו, שום דבר רציני לא משנה בחברה בלי מלחמה. אנחנו יכולים לראות את ההשתנות של הזהות של החברה הישראלית דרך המלחמות. דבר מאוד בולט, איך שכל מלחמה עשתה לנו שינוי בזהות. אפשר לעשות שינויים גם בלי זה, אבל לא תמיד זה עוזר. למשל, מלחמת תש"ח הייתה מלחמה שהעבירה את עם ישראל מהיסוד הדתי אל היסוד הלאומי. כלומר, הבן גוריוניות הייתה הניצחון של היסוד הלאומי בישראל. לאחר מכן, היה צורך בתשין כבזיין, במלחמת ששת הימים, קרה מה שקרה, התאחדו שני היסודות האלה, הדתי והלאומי כאחד. ואז נוסדה תנועת גוש אמוני. שלום, אני קצת מקדים, לא בדיוק כרונולוגי, אבל בעצם מה שהראה במלחמת ששת הימים היה מאורע מאוד מעניין. לראשונה, צהל החילוני ביצע מאורע תנכי. וזה בלבל את כולם. זאת אומרת, יש כאלה שאמרו, כלומר, אפשר לומר, מה היה עד מלחמת ששת הימים? איך אומר הסופר הגרוע עמוס עוז? הוא אומר, כשהייתי צעיר, היה לנו דובון. היה לנו דובון. אני וחבריי לבשנו דובונים צבאיים, זה היה הסטייל. והדתיים לבשו בגדים שחורים, והם ישבו בשכונות שלהם, לא באו לצבא, לא הפריעו לנו. זאת אומרת, כל אחד ישב לו בפינה החברתית שלו. אנחנו עם הדובון, אתם עם השחור. כל מסודר. אבל יום אחד ראיתי את אנשי גוש אמונים עולים על הגבעה עם הדובון שלי. הרגשתי נבגד, גנבו לי את הדובון. מה? שיקח את השחור. זה לא סתם. יש פה משהו מאוד רציני באמירה הזאת. יש איזושהי בעיה שלקחו, כלומר, שפתאום הופיעה איזה מין סינתזה חברתית בין הקודש הדתי לבין הלאומיות, דבר ש... לא היה קיים עד אז. מה שאפשר את המעבר הזה, את השינוי הזה, זה מלחמת ששת הימים. כלומר, לפני כן הדבר הזה היה תיאורטי, היה קיים בבית המדרש של הרב קוק, קצת דיברו על זה פה, דיברו על זה שם, אבל לא היה הדבר הזה בתודעה הציבורית. כאן נוסדה אלטרנטיבה כזאת. אבל אז, הדבר הזה יוצר דבר מעניין. יוצר ריאקציה מהצד השלישי המרגיש נפגד ונעזב, הצד הקוסמופוליטי. הצד הקוסמופוליטי הוא מאוד מרגיש, רגע, רגע, מה קרה פה? עד עכשיו היינו חברים של הלאומיות החילונית. כלומר, הייתה איזה מין ברית בין היסוד הכלל אנושי לבין היסוד הלאומי, כי הדתיים לא הפריעו, הם עמדו מן הצד. הרי הדתיים לא רצו, לא דת, הדתיים לא רצו, לא לאום ולא קוסמופוליטיות. רצו להישאר דתיים. עכשיו נחרטה ברית שמבחינת הקוסמופוליטים שבתוכנו היא ברית מסוכנת. ברית בין היסוד הלאומי ליסוד הדתי. ואז יש איזה מין מאבק שהיום אנחנו בעיצומו, כן? שכשרוצים להתנגד להופעתם של שלושה כתרים כאחד, כתר כהונה, כתר תורה, כתר מלכות. כן? כהונה, תורה ומלכות, ראשי תיבות, כתום. זה הוויכוח שיש היום. וזה לא מקרי, זאת אומרת, יש עמידה על הנפש של הצד שכנגד, שאומר, רגע, רגע, גם אנחנו חלק מקדושת האומה. ולכן יש צורך במלחמה השלישית. המלחמה השלישית באה לבאר את היסוד האוניברסלי של ירושלים. כי באמת זאת טעות לחשוב שהציונות קמה רק ממניעים לאומיים או ממניעים דתיים. כלומר, מה?
מי זה הקוסמופוליטים?
השמאל. לא, הם לא רוצים, לא זה ולא זה ולא זה. כן, מה אתה אומר?
איך אפשר לעבור למצב קוסמופוליטי, ועדיין העם
ברובו לא נמצא בכיוון של דתי-לאומי? בוא נסביר לך משהו. בוא ניקח, לצורך זה, דיאלוג. דיאלוג מדומה. אני עושה עכשיו דיאלוג מדומה, וסכמטי בכוונה. בין איש שמאל לאיש ימין. בסדר? בואו נבדוק את הנושא. איש השמאל, זה איש הימין קודם כל, אומר לאיש השמאל, אתם השמאלנים, אתם שונאי ישראל, אכפת לכם רק מן הערבים. אז איש השמאל אומר לאיש הימין, אתם שונאי ישמעאל, אכפת לכם רק מן היהודים. כן, זה הסטיקר שלכם, זה טוב ליהודים. אז איך ממשיך מכאן ואילך הדיון? הדיון יכול להמשיך באופן כזה, שאיש הימין יגיד לאיש השמאל, זה שטויות, גויים זה לא חשוב. ואז איש השמאל יגיד לאיש היהודי, לאיש הימין, איזה שטויות אתה מדבר, יהודים זה לא חשוב. ואז המרחק ביניהם הולך וגדל. אפשרות אחרת, זה שאיש הימין יגיד לאיש השמאל, אתה צודק. זה שאני רוצה להתיישב בכל מקום, מהנילוס ועד הפרט, זה בגלל שאני רוצה את זה לטובת הערבים. אז איש השמאל יגיד, אתה קצת משוגע, אבל לפחות אני רואה שמה שאכפת לי ממנו, גם לך אכפת ממנו. רק שאנחנו חלוקים לגבי אופן היישום. אבל אנחנו כבר התקרבנו. כלומר, אני מבין שהיסוד האוניברסלי לא זר למחשבה שלך. עכשיו, בעצם זה דורש מאלה המכנים את עצמם דתיים לאומיים, להבין שיש ייעוד אוניברסלי לציונות הזאת. אם הם בעצמם לא יבינו את זה, הם יישארו מיעוט. אתה מבין מה שאני אומר? עכשיו, מלבד זה צריך לדעת, מי עושה מהפכות בתוך אומה? תמיד קבוצות קטנות אקטיביסטיות. כלומר, תמיד רוב הציבור הוא בדרך כלל בינוני ורדום, וזה טוב שזה ככה. כלומר, בשביל זה, הקדוש ברוך הוא ברא ציבורים, כדי שתהיה בינוניות בעולם, כי הבינוניות זה היציבות של החיים, ומה שמזיז את העניינים, זה תמיד בדרך כלל קבוצות אידיאולוגיות קטנות, לכיוון זה או לכיוון זה. אז כך שזה לא מדאיג אותנו, מה שאתה שאלת על מיעוט של הציבור. אבל, סופו של דבר, יש אם כן מעבר דרך המלחמות שאנחנו עוברים על ירושלים, כל פעם בירושלים, זה, אפשר לומר, זה קופסת התהודה של ההתפתחות של הזהות שלנו. כמו כן, יש להבין לגבי הזמן שבו אנחנו נפגשים עם ירושלים, יש לו סגולה מיוחדת הזמן ההוא, שהוא מהעבר השני של פסח שני. נכון? העבר השני של פסח שני. פסח שני זה הרי מועד דאורייתא של חודש יער, ובתוך חודש יער יש לנו מועדים דרבנן, אחד לפני פסח שני ואחד אחרי פסח שני. האחד שלפני זה יום העצמאות, אשר אחד שאחרי זה יום ירושלים. למה זה מסודר בצורה הזאת? פשוט מאוד. מה זה פסח שני? זה המועד דאורייתא שהתורה לא כתבה. נכון? כלומר, אם תסתכלו ברשימת המועדים פרשת אמור, שמה הכל. פסח, שביעי של פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה, הכל כתוב. כמו כן גם פרשת פנחס, פרשת הקורבנות, קורבנות המוספים של כל החגים, כתוב הכל. מה לא כתוב? פסח שני. פסח שני מופיע בפרשת בעל אותך. מה קרה בפרשת בעל אותך? יש קבוצת יהודים אמרו למשה, רגע, זה לא פייר, למה אנחנו הרתמאים לא יכולים לעשות את הפסח, אז מה יהיה איתנו? אז אם רב נורמלי היה עונה, מה היה עונה? לא, אתם לא אוכלים אותה, דווקא אתם לא אוכלים את הקורבן, ושנה הבאה תעשו. נכון? מי שלא יכול השנה, עושה שנה הבאה. לעומת זה, משה ראה בזה באמת בעיה, אומר, אתם יודעים מה, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, עושים פסח שני. זאת אומרת, יש מועד שהופיע רק בגלל שבני ישראל דרשו אותו. צ'אנס נוסף. צ'אנס נוסף, מה ההבדל? פסח ראשון זה גאולה שבאה על ידי התערות הדלעילה. הקדוש ברוך הוא כפה עלינו גאולה. פסח שני, הקדוש ברוך הוא נותן לנו ליזום את הגאולה. לכן, הזמנים של גאולת ישראל דווקא קוראים בחודש יער, שהוא החודש של פסח שני, החודש שבו אפשר לנסות גאולה מכוח עצמנו. ולכן פסח שני, אפשר לומר, הוא המהות של החודש הזה. ויש כביכול איזה מין הקדמה לפני, ונספח אחרי. ההקדמה לפסח שני זה יום העצמאות. דומה לחג הפסח. כן? יש פסח מצד הקדוש ברוך הוא, יש פסח מצדנו. לכן יש יום העצמאות. כן, כמו שבזמן הגלות, יצאנו לגלות, היו שם שלוש שבועות של בין המצרים. נכון? בין המצרים זה מי' ז' בתמוז עד תשעה באב. שלושה שבועות. ואמרו חזל, בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל. אז בעצם צריך להיגאל שוב על ידי התהפכות של שלושה שבועות של בין המצרים. אז זה מפסח עד יום העצמאות, שלושה שבועות גם כן. אז זה מבחינת פסח שיש. ואילו חג השבועות, גם הוא, בו הבחינה הרוחנית יותר של יציאת מצרים, זה המעבר מן החופש של פסח לחירות של מתן תורה. אין חירות אלא מי שעוסק בתורה. לכן הצד היותר רוחני, היותר מיסטי, הייתי אומר, של הגאולה, מופיע החל מהעבר השני של פסח שני, ולכן יש לנו יום ירושלים דווקא בזמן ההוא, כשזה הייתה מין התעוררות כזאת רוחנית של כל האומה כולה. כי כולם הרגישו שהם גם דתיים וגם לאומיים, בלי לדעת בדיוק איך להסביר את זה. ולכן הייתה איזה מין התעוררות של רוח הקודש באותה שעה. מי שזוכר את התקופה הזאת, כל מי שפה ודאי זוכר, שהיה איזה מין תחושה שעברה מעבר לעבר בכל האומה, שהיה איזה גילוי שכינה לאותה שעה. זה מעניין, אפילו זמר של אישה הפך להיות פופולרי. הרי דברה, הקול באישה ערווה, נכון? אסור, נכון? אסור, לשמוע קול של אישה, זה חמור מאוד. כן? אבל יש בחידה, הוא אומר שהרי יש בעיה, כתוב ותשר דבורה וברק בן אבי נועם ביום ההוא למור, איך יכול להיות שהיא שרה? או כתוב שדוד חזר מהמלחמה ותצאנה כל הנשים והם שרו שם יכה דוד באלפיו ויכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו וכן ותיקח מרים, הנביאה, אחות אהרון, תטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות, וטען להם מרים, שירו לשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. יכול להיות, הנה, שלוש פעמים אנחנו רואים שירה של נשים ציבורית, ולא שמענו שמישהו התקומם על הדבר הזה. אז אסביר, מרן החידה אומר דבר כזה, בזמן שיש גילוי שכינה, אין יצר הרע. וכך הוא מסביר את הפסוק, צהלי ורוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. זאת אומרת, הנביא פונה אל יושבת ציון, אל מי שיושבת בציון, לצאת אל הרחוב ולשיר. צהלי ורוני יושב. למה? כי גדול בקרבך קדוש ישראל. כלומר, באותה שעה, כשיש גילוי שכינה, אז הדברים האלה הם אחרים מגרבים. מה אתה אומר? לא זוכר, אני יכול לחפש אם אתה רוצה. זה בחידה. אני חושב שזה במדבר קדמות של החידה. אבל אני לא רוצה לחתום לך. אתה רוצה? מסתכל בבית, בנהדר, נגיד לך. זאת אומרת שיש גם משהו דומה לזה בשאלות ותשובות כתב סופר. צריך פעם למצוא את המקורות האלה. אז לכן באותה שעה הייתה אותה התעלות, ולכן האומה כולה הזדהתה עם שיר של אישה, לא נורא, זה בסדר, באותה שעה יש גילוי שכינה, אין מה לחשוש. כי שמעתי פעם דרשה כזאת, למה היא לקחה את הטוף בידה? כדי שלא ישמעו את השיר שלה. יש כתוב ותיקח מרים הנביאה האחות אהרון. למה צריך לציין שהיא נביאה? כי בשעה ששורה רוח הקודש אין יצרה, שהיא מתנבט. עכשיו האופן שבו אנחנו נפגשים עם ירושלים והיחס של הקדושה הירושלמית הקדושה הארץ ישראלית הוא לא פשוט. בזמן בית ראשון כבשו את כל הארץ, ורק אחרי זה כבשו את ירושלים. בסוף, בסוף, בסוף. בסוף נזכרו שיש איזה מקום, צריך להקים את המקדש, אחרי שכבר דוד שלט מהנילוס ועד הפרט, אז היה צריך למצוא גם את ירושלים. מימי בית שני זה בדיוק הפוך. הקדושה של ירושלים התפשטה על כל ארץ ישראל. אני מקווה שזה גם השלכה הלכתית. הרי קדושה הראשונה שקידש יהושע בטלה, לא קידשה לעתיד לבוא, לפי ההלכה. למה? כי היא לא באה מיסוד של קודש עצמי, אלא מהכיבוש. עם ישראל כבש, זה קדוש. עם ישראל נכבש, זה מפסיק להיות קדוש. לעומת זה, בית שני, זה מתחיל מירושלים. והקדושה של ירושלים לא בטלה מעולם. כביכול, הקדושה הירושלמית הלכה והתפשטה על כל ארץ ישראל. מה קרה בימינו? בימינו, חצי ארץ ישראל, חצי ירושלים. כובשים את החצי השני של ארץ ישראל, גם החצי השני של ירושלים. זאת אומרת, יש יחס בין היסוד הלאומי ליסוד הקודשי, שצריך להתהלך ביחד. כמו שכתוב בזכריה, והושיע השם את ההולה יהודה בראשונה, למען לא תגדל תפארת יושבי ירושלים על תפארת יושבי יהודה, משהו כזה. זאת אומרת שאי אפשר לבנות בניין אמיתי של האומה, אם אתה לא כובש סימולטנית את ארץ ישראל, לנו את היסוד הלאומי, ואת ירושלים, את היסוד הקודש קודשי כאחד. יש ממד נוסף שהופיע יחד עם כיבוש ירושלים. עד שנכבשה ירושלים בתפשין כבזיין, מדינת ישראל הייתה מדינה מסכנה. כלומר, בעקבות השואה, מי שזוכר את התקופה הזאת, עם ישראל היה עם הלשון בחוץ, פצוע וחבול, ואז, אפשר לומר, מדינות העולם, מתוך רגש של רחמים, נתנו לנו להקים איזשהו מקלט לאומי בארץ ישראל. הדבר דומה למה שכתוב, וישקהו, ויבכו. מי זה וישקהו? עשיו נשק ליעקב. אז יש שתי דעות בחזל. יש מי שאומר שזה היה צבוע, הנשיקה הזאת. אבל רבי שמעון בר יוחאי, שהוא לא כל כך ידוע באהבת גויים שלו, דווקא שם הוא אומר דבר מעניין. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה, בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שבאותה שעה נחמרו רחמיו על אחיו ונשקו בכל ליבו. מה זה באותה שעה? למה באותה שעה עשיו אהב באמת את יעקב? נחמרו רחמיו עליו. מה יש? איזה רחמים יש לה במצב של יעקב באותה שעה? הוא היה צולע. הוא היה אחרי הלילה שהוא צולע על ירחו, אחרי שהוא נלחם במלאך כל הלילה. זאת אומרת, אחרי שהוא איבד 6 מיליון, אז מרחמים עליו. הנה, קח מדינה, זה בשבילך. אבל בעצם כל זה היה נראה איזה מין מקלט מסכן לאנשים מזה רעב. ברגע שהייתה מלחמת ששת הימים, כל המעמד שלנו כלפי האנושות, כלפי העולם, השתנה לגמרי מהקצה לקצה. מאותה שעה התחילו בני אומות העולם לשאול את עצמם מה יש ליהודים לומר. אפשר לומר שמאותה שעה נוצרה אצלם איזושהי ציפייה. כיוון שעם ישראל הוכיח את עצמו כמסוגל למעשה תנכי ממש, אז נשאלת השאלה, מה הם יעשו עכשיו? האם הם ימשיכו וייתנו גם איזשהו מסר ייחודי עבור האנושות? אפשר לומר שכל מה שקורה היום במדינת ישראל, מבחינת המאבקים הפנימיים, המאבקים התרבותיים והפוליטיים, כל זה, זה סובב מסביב לשאלה הזאת. האם יש לנו מסר מיוחד לאנושות או לא? ורבים רבים אינם רוצים לקחת את האחריות על המסר הזה. יש בזה שני כיוונים, באופן כללי זה נקרא תסמונת של הראש הקטן. כן? יש תסמונת ישראלית מפורסמת, ראש קטן, ויש בזה שני אפיקי ביטוי. הביטוי הדתי והביטוי הלאומי, והביטוי הציוני החילוני. הביטוי החילוני הוא פשוט מאוד. אני באתי לארץ הזאת כדי לעשות כסף. בשקט. שוויצריה קטנה במזרח התיכון. בשביל זה באתי. אתם מבינים, כשהגויים שומעים את הדבר הזה, זה מקומם אותם. מה? אחרי 2000 שנה בלבלתם לנו את המוח, אתם הרערתם את כל התיאולוגיה הנוצרית. ובכלל כל החשיבה האנושית בזה שאתם הוכחתם שהתנך מתאר את ההיסטוריה כפי שהוא באמת. כפי שהיא באמת. ואתם בסוף סתם עושים פה שוויצריה? סקנדל. אנחנו נוכיח שאתם לא צודקים. מה עושים הדתיים? הדתיים אומרים, אני באתי לארץ הזאת כדי שהבן שלי ילמד בישיבת הסדר ויהיה מהנדס ויהיו לו 3 ילדים. והוא יגור בבית פרטי עם גג אדום. והוא יוכל ללכת לשמוע את קבלת שבת בבית הכנסת, כשבדרך הוא אוכל גרעינים, והוא שם את שבת בשבתו בתוך רינת ישראל, כשאף אחד לא ירגיש. כשהוא קורא את המאמר בשבת בשבתו, ואולי גם את הפרסומות לנסיעות לחוץ לארץ לדתיים. כלומר, זה בשביל זה, הרי זה תכלית כל ההוויה כולה. בשביל זה אנחנו קמנו. עכשיו, ריבונו של עולם הוא לא אוהב את זה. לא יודע, יש לו כנראה איזה רצפטורים נגד הראש הקטן הישראלי, ולכן הוא משסה בנו את אומות העולם. ואומות העולם אומרים, רגע, אם אין לכם הצדקה רצינית, אידיאלית, לזה שאתם יושבים במקום הזה, אנחנו נפריע לכם, אנחנו נוציא אתכם מהמקום הזה. אנחנו לא ניתן לכם לשבת במקום הזה. כי מה תגידו? אתם צריכים עומק אסטרטגי, היום יש טילים. אתם, יש לכם זכות היסטורית, יש מישהו אחר שיש לו זכות היסטורית. אתם רוצים כלכלית, אני אתן לכם ערבויות. עד רבה, זה טוב, זה טוב לכלכלה. וכו'. כל מיני דברים כאלה. עד שעם ישראל יהיה מוכרח לומר, רגע, רגע, אבל אנחנו פה מסיבות אחרות. אנחנו פה כדי להשיב את התרבות הנבואית לעולם. אפשר לומר, מלחמת ששת הימים הייתה זריקת הכפפה האלוהית אלינו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, הנה, נזרקתי לכם כפפה, בואו נראה אם אתם תעמדו בגודל של ההיסטוריה של עצמכם. וכפי שראינו בשם המדרש, זה לא הולך בבת אחת. כלומר, יש המלחמה השנייה ויש המלחמה השלישית. המלחמה השלישית היא בסופו של דבר זו שאנחנו חיים אותה בעיצומם של הימים האלה, ואנחנו גם נצטרך, לא תהיה לנו ברירה, נצטרך לנצח בה. אין ברירה. חייבים.
סליחה, כן. במקרה של מסר רוחני, כן. הרואים היו רואים הצדקה לקיומנו כאן? היו משחררים אותם בצורה?
אני אגיד לך משהו. כתוב, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אנחנו לא מבינים מה שקורה לנו. אנחנו חולמים. אבל, אז יאמרו בגויים. הגדיל השם לעשות עם אלה. בינתיים, כלומר, מי שעומד מבחוץ, צופה מבחוץ, רואה שקורה פה משהו גדול. ומאחר וקורה פה משהו גדול, הוא מוכן להיכנע לזה. זה היה המעמד של מדינת ישראל אחרי מלחמת ששת הימים. שקיבלו את העובדה שאנחנו שלטנו בכל שטחי ארץ ישראל, ואפילו הייתה אהדה, סימפתיה של האנושות כלפינו. כי הופענו בתור אלה שמשיבים את התרבות הנבואית במקומה. מאותה שעה שממשלות ישראל החליטו שאנחנו כאן מסיבות ביטחוניות ואסטרטגיות, מאותה שעה אומות העולם אמרו, אז תסתלקו יותר מהם. אני אחזור על השאלה כדי שגם באינטרנט ישמעו. אתה אומר, אומות העולם הם לא כאלה תיאולוגיים, הם כאלה חילונים. כן. כלומר, זאת אומרת, אז בואו ננסה להגדיר את מה שאמרת. כשאתה אומר, אומות העולם הם חילונים, אתה מתכוון לומר שהם לא הולכים לבית הכנסת, נכון? כן, הם לא הולכים לבית הכנסת? סליחה, אני שואל אותך. ואז אתה אומר, הגויים הדתיים הולכים לבית הכנסת.
שלהם?
רגע, אני אמרתי בית הכנסת. זהו. זאת אומרת, החילוני הוא תמיד חילוני של משהו. למשל, החילוני בעיראק הוא לא הולך למסגד. החילוני באנגליה הוא לא הולך לכנסייה. זאת אומרת, הוא תמיד חילוני של משהו. יש מוקד חיים שמסביבו יש טענה של כביכול חילונות, אבל זה בכלל לא נכון, כי זה יש מעמקי התרבות. רק לאחרונה, דווקא על זה נפלה החוקה האירופית. בגלל שהיא לא רצתה להתחשב ביסוד הנוצרי, למשל. זאת אומרת, אספר לך סיפור שקרה פעם, אחד מראשי אחת המפלגות השמאלניות, ליברליות בצרפת, פגש את אחד מרבותיי. הוא אמר לו, תשמע, כבוד הרב, תאמין לי, אני לא מאמין בכל השטויות האלה של הנצרות וכל התיאולוגיה, זה שטויות. אבל רק דבר אחד הייתי רוצה לדעת, למה צלבתם אותו? כן. זאת אומרת, לסופו של דבר, האופי הפנימי של האומה, התרבות הכוללת, היא נוצרית, מה שלא תעשה. ולכן יש כזאת תמיהה נוכח העובדה הישראלית. העובדה הישראלית נתפסת בתור חידה, חידה תיאולוגית כפשוטו. גם כשהם לא מעיזים לנסח את זה בצורה הזאת, אבל זה מה שמתהלך להם מאחורי הראש, והראיה, שמדברים עלינו כל הזמן. כלומר, אם אתה תראה, עד כמה שמדברים על מדינת ישראל, בעיתונות הבינלאומית, ב-35 שנה האחרונות, אתה תגיע למסקנה שמדינת ישראל מסתרעת כנראה על 20% מהיבשות. לפחות זה, כי אנחנו מדברים על זה כל הזמן. אז כנראה שאנחנו, או 20% מהאוכלוסייה העולמית, כלומר, זה צריך לבוא, או זה או זה. כן? זאת אומרת שפה הדברים הרבה יותר איכותיים גם. יש גמרא שאומרת, אין כותבים שעות אלא בירושלים. זאת אומרת, כשכותבים שטר, אז כותבים תאריך, אבל לא כותבים שעה. לא כותבים בזה שעה היה השטר. אבל בירושלים כותבים גם את השעה. למה? כי ירושלים כל שעה זה תאריך אחר. זאת אומרת, שעה ירושלמית זה שווה יום שהוא מחוץ לירושלים. איך אפשר להשוות בכלל? כן? וגם הזמן משתנה בעקבות העוצמה של המקום. יש ב... השאלה היא, מתי נכנסים אל המקום הזה? המקום הזה זה לא פשוט. כתוב, הלוך וקראת באוזני ירושלים. ויהי דבר השם אליי למור, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור. אז עם מי הנביא צריך לדבר? עם ירושלים, נכון? מה הוא צריך לומר? כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר ברץ וזרוע. אז מי הלך במדבר? ירושלים הלכה במדבר. צדפי זה שירושלים הלכה במדבר. אלא שירושלים ממתינה. ירושלים ממתינה עד המקום שבו היא סוף סוף יכולה לנוח. כן? לא באתם הדעתה אלא מנוחה ולנחלה. מנוחה זה שילו, נחלה זה ירושלים. כבר ירושלים זה המקום של המנוחה. של אותה ירושלים שלך במדבר כל הזמן. אז יוצא לפי זה שכאשר אנחנו כובשים את ירושלים, זה המעבר מהיסטוריה של זמן להיסטוריה של מקום. יש התפשטות של המרחב הרוחני לתוך הממשות הגיאוגרפית. וזאת מהפכה שלא כל יהודי מוכן אליה, עד כדי כך שפרופסור ליבוביץ' ראה בכותל עבודה זרה. כן? אבל מה נעשה? כתוב, ועשית ככל אשר ירוחה מן המקום ההוא, אומרת הגמרא מכאן שהמקום גורם. כלומר, חזרנו למצב שבו אנחנו נפגשים עם הנפש של המקום. וזה אפשר לומר, זה דבר שמתחייב מאמונת הייחוד. אם אתה מונותאיסט, לא ייתכן שהאלוהי יתגלה אך ורק ברוחני או בזמן. הוא מוכרח גם לבוא לידי התפשטות גיאוגרפית, ממשית, בעולם הזה. אבל צריך בשביל זה 60 ריבו. כתוב, אני מיד אומר, כן? שהרואה 60 ריבו מישראל מברך ברוך חכם הרזים. כן, זה ברכה, מופיע בשולחן ערוך, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, חכם הרזים. כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. והברכה הזאת אומרת, הגמרא, מברכים אותה רק אם ה-60 ריבו זה בארץ ישראל. אתה רואה 600 אלף יהודים בבת אחת בארץ ישראל, אתה מברך. אומר הרב קוק, מכאן ש... כשנגיע למצב של 60 ריבו יהודים בארץ ישראל, אז נגאל. וכך היה באמת בתשח, שבתשח, כשהגענו ל-600 אלף יהודים בארץ ישראל, קמה המדינה. אבל יקשה המתעקש, מה אתה אומר 60 ריבו? הרי צריך 60 ריבו זכרים מבין 20 שנה ומעלה. וזה לא היה בתשח, כי אתה שואל גם את הנשים, את הילדים. אל תדאג, תחכה עד תשכ"ז. בתשכ"ז, במלחמת ששת הימים, היה 60 ריבו של זכרים מבין 20 שנה ומעלה. כלומר, מאותה שעה זה מתחיל להיות אפשרי. והיה עוד פעם אחרת שהיה 60 ריבו יהודים בבת אחת. לפני כמה שנים הייתה הפגנה בתחנה המרכזית של ירושלים. קראו לה הפגנת החצי מיליון. 500 אלף יהודים עם כיפות, כולם עם כיפות. או עם כיסוי ראש של נשים. באו, 500 אלף, באו והפגינו נגד האקטיביזם השיפוטי של בית המשפט העליון. עשו הרבה בלגן, 500 אלף. 500 אלף זה לא 600 אלף. נכון, אבל באותו זמן היו כמה עשרות אלפים של יהודים שהפגינו בגן סאקר, נגד ההפגנה ההיא. אבל בין גן סאקר לבין תחנה מרכזית, יש מקום, אל תדאגו, מילאו את זה בכמה אלפי שוטרים, כדי לגשר. כך שאם... מסתכלים מלמעלה במסוק, רואים 60 ריבו יהודים בעלי דעות שונות דבוקים זה לזה. זאת אומרת, שיש 600 אלף יהודים ביחד שורה שכינה. אבל צריך בשביל זה יהודים שלא מסכימים עם זה, זה עם זה. עם אותה מפלגה זה לא עובד. אז שוטרים, צריך מפגינים מהצד הזה, מפגינים מהצד הזה, יש לך 60 ריבו. מעניין, דבר אחד קרה באותו יום. אני מוכרח לספר לכם את זה. יש תוכנית ברדיו, כל בוקר הכתב מספר איזה אסונות היו אתמול. כמה מקרים של רצח, של אונס, של שוד, כל הדברים כאלה. למחרת אותה הפגנה מפורסמת, בבוקר הבן אדם אמר, קרה לי משהו שלא קרה לי כבר 15 שנה שהתוכנית קיימת. אתמול לא קרה כלום. אתמול לא קרה כלום, התקשרתי לתחנות משטרה, למדה, כל מקום, לדעת, היה רצח, אונס, שום, כלום. אז מכאן שיש ערך גם להתאחדות הגדולה הזאת, וכשם שזכינו לאז, כך נזכה לה בזמן, בימים ההם ובזמן הזה. שלום.